נתחיל קצת לעסוק באמצעים ומטרות, כמו שכתבתי. זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות, היחס הזה בין אמצעים לבין מטרות. אני רוצה קצת לגעת בכמה מהם. אני אתחיל אולי עם איזה קטע של הרב קוק בעין היה. כתוב בגמרא בברכות בדף ו', כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ויום אחד לא בא, הקדוש ברוך הוא משאיל בו, שואל עליו איפה הוא, לא הגיע. אז הרב קוק כותב שם כך: ההערה כוללת לכל דרכי השלמות שהאדם בין הציבור בין היחיד מחזיק בהם. כיוון שעלו במעלה של השלמות המוסרית, חייבים להשתדל מאוד שלא ייפלו ממעלתם ולא יאבדו קניינם הנחמד. שכל דבר שכבר יצא אל הפועל לשלמותו, כשחוזר ונופל, נעשה חסר יותר ממי שלא קנה זה הדבר כלל. וזהו היסוד של מנהגים טובים שצריכים התרה. זאת אומרת, הטענה היא שבן אדם שהגיע למעלה מסוימת, אז חשוב שישתדל לא לרדת ממנה, לא להידרדר ממנה. שכל דבר שכבר יצא אל הפועל, כשחוזר ונופל, נעשה חסר יותר ממי שלא קנה זה הדבר כלל. זאת אומרת, אם מישהו נמצא במעלה, נדרג את המעלות הרוחניות, נמצא במעלה 10 וירד למעלה 8, זה יותר גרוע משמי שנמצא במעלה 8. הירידה הופכת את המצב שבו אני נמצא לפחות, יותר בעייתי מאשר אם הייתי נמצא בו מראש.
מה שחשוב זה לא רק המקום אלא גם הנגזרת.
כן, בדיוק. וזהו היסוד של מנהגים טובים שצריכים מטרה. מה בעצם הוא מתכוון לומר פה? אנחנו יודעים שיש דעות בהלכה שבן אדם שעשה נהג במנהג טוב כלשהו, יש לזה מעמד כמו נדר. ולכן בהתרת נדרים, כן, מנהג טוב שנהגתי 3 פעמים, אגב השלוש פעמים אין לזה כל כך מקור. מנהג טוב יש, מופיע אפילו בשולחן ערוך, אבל השלוש פעמים זה כבר שאלה אחרת. בכל מקרה, מי שנוהג מנהג טוב, אז זה דורש התרה. והשאלה, אני חושב שעומדת מאחורי ההערה של הרב קוק כאן, זה למה? הרי מדובר במנהג שאני לא חייב לעשות אותו. אז אם מישהו לא עושה בכלל את הדבר הזה, אין שום בעיה. מי שעושה את הדבר הזה ורוצה להפסיק, צריך התרה. למה אתה צריך התרה? זאת אומרת, לכל היותר, אני חוזר עכשיו חזרה להיות כמו אותו אחד שלא נהג בזה אף פעם. למה אני צריך לעשות משהו שהוא לא היה צריך לעשות? הוא לא עושה את זה בלי שום מטרה, הוא סתם לא עושה את זה וזהו. אני, שעשיתי משהו מעבר, בשביל לחזור לאותו מצב שהוא נמצא בו תמיד, צריך לעשות התרה. הטענה של הרב קוק זה שבעצם ההתרה הזאת, הצורך בהתרה נובע מזה שאם אתה חוזר לאותה מדרגה שהוא היה נמצא בה תמיד, אתה בעצם מדרדר למצב גרוע יותר. לעצור אותך איכשהו עם ההתרה הזאת, או עם החיוב להמשיך כל עוד לא התארת. ובעניין הציבור, המנהג הטוב חמור מאוד, מפני שהקניין המוסרי כשחוזר לרדת, הוא מסבב חיסרון יותר גדול מאילו היה לכתחילה משולל ממנו. זאת אומרת שציבורית זה עוד יותר חזק. זאת אומרת, ציבור שהיה במצב טוב וירד חזרה למצב גרוע, זה מצב יותר בעייתי מאשר אדם פרטי. ויותר יש להתבונן כי מעלין בקודש ואין מורידין, על כן האדם שעמד כבר במעלה יותר גבוהה, כן, מעלין בקודש ואין מורידין זה באמת עיקרון, צריך לשים לב, מעלין בקודש ואין מורידין זה לא עיקרון שאומר שאסור להימצא נמוך, אחרת תגיד ש... פשוט לא להימצא במצב בעייתי. לא, אין מורידין, הכוונה אסור לסגת ממצב שבו כבר הייתי, גם אם אני מגיע בסופו של דבר למצב שכשלעצמו הוא לא פסול, אבל אם אני מגיע אליו על ידי נסיגה, אז זה בעייתי. על כן האדם שעמד כבר במעלה יותר גבוהה בעבודת השם לא ירד ממנה לעולם, ואם יתרפא יד ההשגחה נטויה להעירו על ידי שישחררו מוסר, כי את אשר יאהב השם יוכיח עד ששוב ישוב לאיתנו, כי ההשגחה גדולה מאוד על קניין השלמות של האדם שהוא מרכז כל הבריאה. וכמו שבהרנו במאמר הקודם, זה לא משנה, על כן מי שרגיל לבוא לבית הכנסת, זה חוזר לגמרא עכשיו, ולא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא מכין סיבות שהם יגרמו שיהיה נשאל לעצמו, משום דעיה לו לבטוח בשם השם. ויסוד שם השם הוא לבטוח שההנהגה עוזרת לקנות השלמות האמיתי שהוא לדמות לדרכיו ידבר, שהנהגתו הוא סוד שמו הגדול. בסוף פחות חשוב לענייננו, הטענה היא שמי שמפסיק לבוא כנראה שיש פה איזושהי מצוקה, צורך. למה אתה לא מגיע? למרות שעד עכשיו כן הגעת, כנראה יש איזושהי בעיה. אתה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא שאם היית שם תמשיך, זה אמור להסתדר באיזשהו אופן אחר. טוב, ההנחה שלו בכל הקטע הזה זה שהגעה לבית הכנסת כשלעצמה אינה חובה. זה בעצם משהו מניח, כי אחרת לא צריך להגיע לכל זה. עצם זה שאתה לא מגיע, זה בעייתי. אבל פה לא כתוב שזה בעייתי, שבעייתי עד הפסקת. זאת אומרת, ההגעה כשלעצמה היא לא חובה. אבל אם כבר הגעת, כשאתה מפסיק להגיע, הדבר הזה מתחיל להיות בעייתי. יש רק הערה מעניינת אולי על הקשר שהוא עושה להתרת נדרים. על פניו השאלה של התרת נדרים היא שאלה אחרת, לא שאלה של חומרה או פעולה. השאלה של התרת נדרים רק אומרת שיש פה איזושהי הנחה שמי שנהג במנהג מסוים, לא משנה, שלוש פעמים או כמה פעמים שצריך, זה כאילו שהוא נדר בפה. נכון, נדר צריך הפלאה בפה. אם אתה לא הפלאת בפה, לא אמרת בפה, אז זה לא נדר ולא תורש התרה. אז בעצם מה שזה אומר זה שהאדם שנהג באופן מסוים כמה פעמים, זה כאילו שהוא נדר בפה. עכשיו, ממה נשך? אם זה כאילו שהוא נדר בפה, אז התרת נדרים זה לא בגלל שהיית במצב אחרי זה נסוגת או משהו כזה, אלא פשוט נדרת, אז אתה צריך להתיר את זה, מוצא שפתיך תשמור. ואם זה לא נחשב כמו נדר בפה, זה לא נחשב כמו הפלאה, אז זה מצא התרת נדרים. למה התרת נדרים זה הביטוי לזה שאתה עושה פה משהו בעייתי, כשאתה מפסיק לנהוג משהו שאותו נהגת? נדמה לי שזה רק אני אומר בסוגריים, נדמה לי שמה שכתוב פה זה באמת יסוד מעניין. הטענה שלו שההתרה שדרושה אצל בן אדם שנוהג מנהג טוב היא בכלל לא מדינה התרת נדרים, ככה לפחות אם אני מבין נכון את מה שהוא כותב כאן. זאת אומרת, זה בכלל מגדרי התרת נדרים. הבעיה היא לא ההפלאה בפה ולא לא כל הדברים האלה. זה כנראה איזשהו דין ברבנן, אם אני מבין נכון, ולא באמת מעיקר דיני נדרים. והטענה היא שבעצם מטרתו של העניין הזה, זה לנסות לדרבן אותך לא לעשות את זה. זאת אומרת, לא לרדת חזרה, אלא להישאר באותו מצב. ולכן אומרים לך, אם לא איתרת, אז אתה צריך להישאר. עכשיו, לא רוצים לחייב אותך להישאר במצב כזה, לא לתת לך מוצא לסגת, כאילו אם לא ייתנו לך את האופציה של התרת נדרים, אז אתה אפילו לא תנהג מנהג חיובי, כי אתה נתקע, זה מין חור שחור כזה. כל פעם שהגעת למשהו, אתה כבר לא תוכל לסגת. אז לכן, כן רוצים לאפשר לך בכל זאת, שאם אתה מחליט שזה בכל זאת גדול עליך, אתה לא רוצה, שתוכל לסגת. אבל שזה לא יהיה טריוויאלי. זאת אומרת, תצטרך לעשות איזשהו אקט של התרת נדרים, אולי החכם ינסה לשכנע אותך, או יבדוק האם באמת אתה לא יכול לעמוד בזה, או כן יכול לעמוד בזה, אבל בעצם זה בכלל במדינה התרת נדרים. ואז כל הדיון, האם מה שאתה עושה שקול להפלאה, או לא שקול להפלאה, סיפור מסובך קצת, מבחינה הלכתית, אפילו הכתיבה, יש דיון האם זה כמו דיבור, כי זה מחלוקת אחרונים. אז מעשה טוב שאותו אני עושה, לקרוא לזה הפלאה, יש בזה חידוש, שדבר כזה נקרא כאילו שנדרתי. הטענה שלו זה באמת, זה בכלל לא קשור לפרשת התרת נדרים באמת. השתמשו במנגנון של התרת נדרים מדי רבנן, כדי לדאוג לזה שאם הגעת למדרגה מסוימת, שלא תיסוג אחורה. זה הכל. ורצו להשתמש בזה, כי מצד אחד רצו לתת לך אופציה כן לסגת, כדי שיהיה לך מוטיבציה לנסות ולהתקדם, אבל מצד שני, שזה לא יהיה קל מדי לסגת. זאת אומרת, שאם כבר ניגעת, אז תישאר במקום שבו היית. אבל לענייננו, בעת, יש פה איזושהי אמירה שהנסיגה ממצב חיובי והגעה למצב פחות חיובי, יש בה משהו שלילי. לא רק פחות חיובי. זאת אומרת, או במילים אחרות, מה ששמואל אמר קודם, המצב שלך, או השיפוט של האדם, של מצבו הרוחני של האדם, לא נקבע רק לפי המקום שבו הוא נמצא, המצב שבו הוא נמצא, אלא גם לפי הדרך שאותה הוא עבר. מה?
המגמה.
איפה רואים את זה מהצד השני של המטבע? יש את הגמרא בברכות, דף למד דלת, גמרא אחרת, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלוהים זולתך. בעלי תשובה הנביאים התנבאו עליהם, צדיקים זה אפילו נביאים לא מצליחים להגיע לטפל במדרגות האלה. ופליגה דה רבי אבאו, אומרת הגמרא, וזה חולק על רבי אבאו המאמרה הזאת של רבי חייא בר אבא. דאמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק ברישה והדר לקרוב. אז שם רואים שבעל תשובה עדיף על צדיק גמור, והמאמרה הראשונה אומרת שהצדיק הגמור עדיף. רבי יוחנן אמר לך, מה היא רחוק שהיה רחוק בדבר עבירה מעיקרה, ומה היא קרוב שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו. אז בעצם הטענה היא שיש פה מחלוקת המוראים בשאלה מי עדיף, בעל תשובה או צדיק גמור. אנחנו, זה, אין פה מה לפסוק הלכה, זה לא מחלוקת הלכתית, אבל נדמה לי שדי ברור איזה דעה מצטטים בדרך כלל. את הדעה שמצטטים בדרך כלל זאת הדעה השנייה, שצדיק גמור עדיף, שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. אפילו הרמב"ם בהלכות תשובה מביא את הגמרא הזאת, ובעצם האמירה הזאת על פניה נראית אמירה בעייתית, כי הבעל תשובה חטא ועכשיו הוא עושה תשובה. עכשיו נגיד שהתשובה מתקבלת, זה חידוש, כן, אמרו לתשובה חותם העונשו, כן, כל המדרש הידוע, אדם עשה עבירה, אי אפשר למחוק את זה מההיסטוריה. טוב, אז התחדש חידוש מיוחד שבכל זאת אפשר לחפר על עבירות שאותם עושים, ואם עושים את תשובה זה מתנקה. אבל גם אם זה מתנקה, עדיין לכל היותר הפכתי לצדיק גמור. איך יכול להיות שבעל תשובה הוא יותר מצדיק גמור? איך זה יכול להיות לוגית? לכל היותר, אם התשובה, מה בכלל יכול להיות יותר מצדיק גמור? צדיק גמור זה לא מוגדר, בדיוק. לא מוגדר בכלל מצב שהוא יותר גבוה ממנו. אין מנוס נדמה לי, אלא מהטענה שכאשר אתה דן את הבעל תשובה, נכון שגם אם התשובה הצליחה, הוא הגיע למדרגה של צדיק גמור, כי עכשיו הוא נקי לגמרי, אבל המצב שלו, השיפוט של מצבו הרוחני, לא נקבע רק לפי המצב שבו הוא נמצא, אלא יש איזשהו זיכרון, יש איזושהי משמעות לדרך שאותה הוא עבר. והעובדה שהוא טיפס כדי להגיע לסיטואציה הזאת, היא בעצמה נותנת לו איזשהו יתרון מעבר לעצם ההימצאות במדרגה הזאת. ולכן הצדיק הגמור שנמצא במצב הזה, זה פחות מאשר הבעל תשובה שמגיע אליו. זאת אומרת, בעצם מה שהרב קוק מסביר על הגמרא בברכות בדף ו',
הבעל תשובה זה לא כל כך פשוט, כי כשאתה בעל תשובה, עשית קודם כאן נסיגה, ואת חזרת. זה לא שרק התקדמת.
אם אתה עושה תשובה מלאה, אתה עושה תשובה גם על הנסיגה, לא רק על ההימצאות במצב הנמוך. כנראה. זה כבר תאוצה. זה כבר נגזרת של נגזרת. אז הטענה היא שלא, הדרך היא אפס אם אתה מודד מעתק, זה בדיוק הנקודה. ואם אתה מדבר על הזיכרון, אז לא, הדרך היא לא אפס. המעתק הוא אפס. אבל הדרך זה דרך עם זיכרון.
כן. גם הידון למטה מדי המעלה זה דרך.
כן, נכון. הנקודה היא שבעצם מה שהרב קוק אומר זה שאת אותו חידוש שאנחנו רואים שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, בעצם אומרים גם בצד השני. ככה הוא מסביר את הגמרא בדף, שכאשר אדם מדרדר או יורד, יש איזה משמעות מעבר לזה שהוא מגיע למצב פחות טוב, אלא עצם ההידרדרות בעצמה זה איזשהו סוג שיש לו חלק במצב הרוחני שלך, בשיפוט הרוחני שלך. ושני הכיוונים האלה בעצם אומרים שכאשר אנחנו מסתכלים על מצבו של אדם, אני מדבר על אמצעים ומטרות, אנחנו מסתכלים על מצבו של אדם, אז בעצם לא מספיק לנו לראות, כשאנחנו שופטים את דרגתו הרוחנית של אדם, לא מספיק לנו להסתכל באיזה מצב הוא נמצא כרגע, אלא השאלה איזה דרך הוא עבר. הנקודה פה, אולי אני אביא אולי עוד הדגמה לעניין הזה. יש הגמרא ביומא אומרת שיש הבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה. תשובה מאהבה, הזדונות הופכות לזכויות, ותשובה רע זה הזדונות לשגגות. Okay? אבל זו נקודה מעניינת שאין שום סוג של תשובה שהזדונות נמחקים. זה אף פעם לא קורה. אומרת, אנחנו בדרך כלל רגילים להגיד שתשובה, מה שהיא עושה, היא מוחקת את ההיסטוריה. זאת אומרת, ההיסטוריה כמי שלא הייתה. מה שעשיתי כאילו לא נעשה. זה לא קורה. בשום סוג של תשובה זה לא קורה. זאת, ההיסטוריה תמיד נשארת. כל השאלה זה איזה צבע, באיזה צבע אתה צובע אותה. או איזה משמעות אתה נותן להיסטוריה שהייתה. האם זה שגגות, האם זה זכויות, יכול להיות. אבל להימחק כאילו לא היה, אין. זה לא קורה. כי באמת, גם כשאנחנו מדברים על המשמעות של התהליך, ברור שהמשמעות הזאת מתווספת למצב. זאת אומרת, בסופו של דבר המצב שלך נקבע על ידי איפה שאתה נמצא ועל ידי הדרך שאותה עברת, שניהם ביחד, אם אתם רוצים, איזשהו שקלול של שני הדברים ביחד. אבל אי אפשר למחוק מצבים. זאת אומרת, אם אני נגיד חזרתי בתשובה או הדרדרתי, אז לא שוכחים את מה שהייתי בו, לא שוכרים את מה שהייתי בו, אלא שגם אם זוכרים את מה שהייתי בו, לפעמים זה יבוא לזכותי, למרות שמה שהייתי בו זה היה מצב גרוע. זה יבוא לזכותי כיוון שבסופו של דבר התקדמתי, אבל זה לא נמחק. זאת אומרת, הנקודה היא שההיסטוריה לא נמחקת. ההיסטוריה, אנחנו סוחבים איתנו את ההיסטוריה שלנו.
זה הפוך.
כן, הפוך. זאת אומרת, ההיסטוריה שלנו נסחבת איתנו, היא לא נמחקת אף פעם. המצב של אדם הוא מצב שנשפט גם במונחים של זיכרון, לא רק במצב העכשווי. זה מזכיר לי, יש איזשהו מאמר של עדי צמח, פעם דיברנו על זה, אני לא זוכר כבר, בעל לשעבר של מין הצמח הבעייתי. בכל אופן, אז הוא מרצה, היה מרצה, אני לא יודע מה איתו עכשיו, באוניברסיטה העברית, ספרות, פילוסופיה, משהו כזה שניהם, והוא כתב פעם מאמר על מחויבות מוסרית. מה הבסיס לחייב אדם חיובים מוסריים כלפי זולתו? אז הוא רצה לטעון, ספקולציה מוזרה כזאת, הוא רצה לטעון שלמה אתה דואג לעצמך בעוד שנה או ברוע. אתה מכין לעצמך ארוחה כדי שיהיה לך אחר כך מה לאכול, אבל התא של אחר כך זה התא אחר. אז למה אתה צריך לדאוג לו? אם אתה דואג לו, אז תדאג גם לאתה האחר שנמצא לצדך באותו זמן. זאת אומרת, הטענה היא בעצם שאדם בכל רגע הוא אדם אחר. טוב, זה פלפול מגוחך. כן, לא, אבל למה הוא מגוחך? כי באמת האדם הוא, זה לא בכל רגע אנחנו אדם אחר. זה לא נכון. למה לא? אני יכול להגיד, נגיד, אם ייצרו כפיל שלי עם כל התודעות שלי חוץ מלא יודע מה, פרט אחד, עכשיו אני בעוד רגע יהיה גם כזה אותו דבר רק חוץ מפרט אחד שישתנה בעוד רגע, אוקיי? האם זה יהיה אני? תשובה היא לא. למה לא? כיוון שההיסטוריה שלנו היא שונה. אומרת, נכון שכרגע אולי זה אם מסתכלים על המצב העכשווי אנחנו זהים, אבל אנחנו סוחבים איתנו איזושהי ביוגרפיה. זאת אומרת, בסופו של דבר האדם הוא ההצטברות של כל מה שהוא עבר לאורך הדרך, לא רק איפה שהוא נמצא עכשיו. אז זה נכון ברמה האונטית, כן, פה במובן של מי זה האדם, אבל פה בהקשר הזה אנחנו מדברים כמובן שאנחנו שופטים אותו, לא במובן של מי הוא, אלא במובן של כמה הוא שווה או מה מדרגתו הרוחנית.
אגב, איך אתה מסביר, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלגלינו, אם הם אדומים כמו שנים, הלבנתי, כלומר זה חוזר לאפס.
מי אמר? קשה לגלגלינו, אתה יכול לפרש את זה, הכוונה, זה יימחק ויחזור לאפס, אתה יכול להסביר, זה הופך מאדום ללבן, לא לשקוף. הזדונות הופכות לזכויות. זדונות שהופכות לזכויות, כמו שאמרתי קודם, זכויות זה משהו שמצטבר, זה לא ניטרלי. זדונות שנמחקים זה משהו ניטרלי. זדונות שהופכות לזכויות, עכשיו השאלה היא מה זה הלבן שם. אם אתה רוצה לתאם את זה עם הגמרא ביום, אז בפשטות הלבן שם זה זכויות, זה לא מצב ניטרלי. בכל אופן,
יש הרבה פסוקים שמדברים בלשון של מחיקה.
מה זאת אומרת?
מחיק איתיו שייך.
לא, שייך, ברור. אתה לא תתחייב בעונש על מה שעשית, אבל השאלה האם אתה נמצא כאילו שלא עשית את זה בכלל, זאת שאלה אחרת. אתה מדבר על מימד העונש שמגיע לי או השכר שמגיע לי, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על השאלה מי אני.
למה הפסוק הזה הוא עונש?
מחיתי כאב פשחה, פירושו, אני לא אתייחס לפשחה, לא תקבל על זה עונש. לפחות יכול להיות. אוקיי? יש פה איזה מדרש מאוצר המדרשים של איידנשטיין. הוא מביא, הוא קושר שני דברים. רשבי אומר, אפילו צדיק גמור כל ימיו הוא מרד באחרונה, איבד הראשונות. נגמרה בקידושים גם. שנאמר, צדקת הצדיק לא תצילנו. ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו הראשונות. שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מראשו. החיבור הוא מעניין, בגמרא בקידושים מופיע רק החלק הראשון. אבל החיבור הזה, מה הוא אומר? שהתהליך של להיות רשע שחוזר בתשובה ונהיה צדיק, בעצם עושים פה הקבלה למי שהיה צדיק ונעשה רשע. בשני המקרים אנחנו לא מזכירים לו בעצם את העבר. פה הוא איבד את הראשונות, וגם פה יש פה את ההקבלה בין ההתקדמות לנסיגה, אבל אפשר לקרוא את זה באופן של זאת מחיקת העבר בשני המקרים. זאת אומרת, זה לא כמו שאני אמרתי קודם. יש פה אבל כן את ההקבלה בין הירידה לבין העלייה, את ההקבלה שעושה הרב קוק. אבל פה עוד פעם אני אגיד, אני חושב את מה שאמרתי גם לך, הכוונה כנראה איבד את הראשונות, הכוונה איבד את הזכויות שהוא צבר מהראשונות. זאת אומרת, לא שזה נמחק. מבחינת הגמול שמגיע לו, אז הוא איבד אותו. זה הנקודה, וגם הגמרא בקידושין הרי אומרת, ולהיאבק כמחצה המחצה, צדיק שמרד איבד את זכויותיו. את הגמרא בקידושין לזה שואלת, ולהיאבק כמחצה המחצה, ואז היא אומרת, בתויה לראשונות. זאת אומרת, כשהוא מתחרט על מה שהוא עשה, לא רק שהוא עזב את מה שהוא עשה ושינה דרך, אלא הוא מתחרט על מה שהוא עשה. ואז באמת הוא איבד גם את הזכויות שהוא עשה, אחרת באמת הזכויות נשארות, והחובות שהוא צובר הן חובות. אז בעצם הטענה כשאתה שופט את המדרגה הרוחנית של האדם, זה תהליך עם זיכרון. תהליך, כן, במתמטיקה מדברים, תהליך עם לא מרקוביים. תהליך מרקובי זה תהליך בלי זיכרון. זה תהליך שנקבע רק לפי המצב, הצעד הבא שלך נקבע לפי המצב העכשווי שלך. לא צריך נתונים מעבר רחוק יותר. ותהליך לא מרקובי פירושו שמה שאתה תעשה בצעד הבא הוא איזשהו שקלול של כל מה שעשית עד עכשיו, או של עוד דברים חוץ מאשר המצב העכשווי שלך. הטענה היא בעצם שיש פה שיפוט לא מרקובי, לא מרקובי של האדם. במובן מסוים אפשר אפילו לראות את זה, אפשר לראות את זה בצורה פעם דיברנו על זה בהקשר אחר. אם אני רוצה לתאר את מצבו הרוחני של האדם, מצבו הרוחני של האדם הוא לא, או דרגתו הרוחני של האדם היא לא פונקציה של מצבו, היא פונקציונל שלו. זאת אומרת, המצב הרוחני של האדם בזמן T זה תוצאה של כל הפונקציה של מצביו לאורך הזמן עד הזמן T. אוקיי? זאת אומרת, בעצם אתה צריך להשתמש בכל הפונקציה הזאת כדי לתאר את מדרגתו הרוחנית עכשיו. דיברנו על זה פעם בהקשר של הרמב״ם. הרמב״ם בשורש השלישי. כן, בשורש השלישי. הרמב״ם אומר שם שלא לא מונים מצוות שתלויות בזמן. זאת אומרת, למשל, קח לך נחש שרף ושים אותו על, כן, על עמוד, או צנצנת המן, כל מיני מצוות שמשה רבנו
התחלפה. חד פעמיות.
מה?
מצוות
חד פעמיות. עכשיו, מה הכוונה מצוות חד פעמיות? נגיד, יש מצוות שבאופן עקרוני גם כן, נגיד, מחיית המלאק. מחיית המלאק, גם הוא נגמר, מחו את המלאק, המלאק כבר עבד זכרו, אין כבר מה לעשות עם מחיית המלאק. אז הרמב״ם עצמו שואל את זה. הרמב״ם מצוות מחיית המלאק מאיר על זה, והוא אומר שזה לא נוגע לשורש השלישי. למה? בגלל שמחיית המלאק היא לא מצווה חד פעמית, רק פשוט קיימנו אותה כבר. באופן עקרוני, אם היה עכשיו המלאק, היינו צריכים למחות אותו גם היום. זה לא מצווה שנאמרה רק לזמנה, אלא מה? פשוט סיימנו את העבודה, אז גמרנו, זה הכל. אבל אז כמובן עולה השאלה, אז באיזה מובן המצוות ההן הן מצוות חד פעמיות? מצוות של נחש שרף או צנצנת המן. נגיד שאנחנו נחזור בדיוק לאותה סיטואציה, בסדר? נצא עוד פעם, נהיה בגלות, נצא עוד פעם ממצרים, נחזור חזרה למדבר, נתלונן, נעשה את כל מה שעם ישראל עשה, נהיה בדיוק באותו מצב. לכאורה צריך לעשות את אותו דבר, הרי הדבר הזה הוא פונקציה של המצב של עם ישראל באותו זמן. הקדוש ברוך הוא אומר להם, תראו, במצב כזה קחו לכם צנצנת המן או נחש שרף. אז בעצם זה לא פונקציה של הזמן, זה לא פונקציה של הזמן, זה פונקציה של מצב. רק המצב הזה היה פעם אחת. אז מה? קצת דומה לזה, הזכרתי את זה פעם, את האנלוגיה הזאת. יש אמירה של הרמב"ן בקידושין, שהרמב"ן אומר שספירת העומר היא לא מצוות עשה של זמן גרמה. אז אחרונים שואלים למה, כן, כמה אחרונים תוהים על העניין הזה, למה זה לא מצוות עשה של זמן גרמה, לכאורה זה תלוי בזמן. אז הם אומרים שמצוות ספירת העומר היא תלויה באירועים, זאת אומרת בניסוח אחד, מצוות ספירת העומר תלויה באירועים ולא בזמן. זאת אומרת, ספירת העומר אתה צריך לספור מיום הנף עד מתן תורה, או עד, כן, או עד שתי הלחם, לא משנה, זה תלוי פה במחשבה שעומדת מאחורי העניין. אם יום הנף היה בכסלב ומתן תורה היה בשבט, אז היית סופר מכסלב ושבט. אז זה לא תלוי בזמן, זה תלוי באירועים, רק האירועים היו בזמן. זה לא נקרא זמן גרמה. זמן גרמה זה רק שהדבר תלוי בזמן. אתן דוגמה אחרת. נגיד שאני אוכל כל בוקר בשעה 8 בדיוק ארוחת בוקר. אוקיי? עכשיו צריך ברכת המזון, אחרי שאני גומר לאכול. האם זה הופך את זה למצוות עשה של זמן גרמה? אני אוכל רק פעם ביום. פעם ביום, כל יום, בשמונה בבוקר. בסדר? אני צריך לברך ברכת המזון. האם זה הופך למצוות עשה של זמן גרמה עם פטורות, אישה אוכלת בצורה כזאת? ברור שלא. למה לא? כי המצווה לברך לא נובעת מזה שהגיעה השעה 8 בבוקר. היא נובעת מזה שאכלתי. רק במקרה אני אוכל בשמונה בבוקר, כל פעם. זאת אומרת, המצווה, מה שקובע אותה הוא לא הזמן, הוא אירוע מסוים. רק האירוע קורה בזמן, כל אירוע קורה באיזשהו זמן. אוקיי? זה לא הופך את זה למצוות עשה של זמן גרמה. מצוות עשה של זמן גרמה זה רק כאשר הדבר תלוי בזמן. אבל תשימו לב, יוצא פה דבר מאוד מעניין. כי על פניו אין מצוות שתלויות באמת בזמן. מה זה גם מצוות שתלויות בזמן? מצוות תמיד תלויות באיזשהו אירוע, כשהאירוע קרה בזמן. זאת אומרת, מה בפסח? פסח זה כן מצוות עשה של זמן גרמה. כן, נכון? יצאנו ממצרים, זה בסדר, לא חוגגים את יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בחשוון, אז היינו חוגגים את זה בחשוון, לא? אז גם שם זה לא תלוי בזמן, אלא באירוע, רק האירוע היה בזמן. מה פירוש תלות בזמן? יש פה איזושהי טענה מאחורי זה, אם זה נכון, יש פה איזושהי טענה מאחורי, יש גם ניסוחים קצת אחרים, יש פה איזושהי טענה שאומרת שבאמת פסח לא יכול להיות בזמן אחר. באופן מהותי, זה חג של ניסן, זה לא חג של יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בניסן בדווקא, היא לא הייתה יכולה להיות בזמן אחר. יש אבס הלוי כותב את זה, כתוב בו פסוק, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז הוא שואל שם שזה לכאורה ניסוח הפוך. אז בעבור זה, המצוות שאנחנו עושים בערב, עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה צריך להיות הפוך. את המצוות האלה אני עושה בעבור מה שהקדוש ברוך הוא עשה לי בצאתי ממצרים. אז הוא אומר שמה שזה לא, זה ככה. זאת אומרת, את יציאת מצרים עשו פה, כי בזמן הזה צריך לעשות את המצוות האלה.
אני מדבר שם על התשובה
שאומרים. למה כזה דרבנן? זה שאלה אחרת.
אני מדבר שם על התשובה שאומרים לרשע.
אני
מדבר שם על התשובה שאומרים על... זה אומר, בתשובה שאומרים לרשע יש
תשובה. אה, כן? לא זוכר. עוד מעניין.
יש מצווה, שמור את חודש האביב. שיחול דווקא באביב.
שפסח יחול דווקא באביב, נכון. יש כל מיני אינדיקציות לזה שזה לא מקרה שיציאת מצרים נפה על ניסן, יש שם איזשהו עניין כזה. אגב, אפילו בתשעה באב יש סיפור כזה. הרי הגמרא בתענית אומרת שקרא עליי מועד לשבור בחוריי, פסוק באיכה. אז הגמרא בתענית אומרת, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לעבר את החודש, כי כשהמרגלים חזרו, יפול על תשעה באב. כי זה מועד ש... כן, שראוי לבחייה. אתם בחיתם בחייה של חינם, אני צריך בחייה של דורות. עכשיו, זה דבר נורא מוזר, כי תשעה באב נהיה תשעה באב אחרי שקרו בו כל מיני דברים. עכשיו, אנחנו נמצאים בשלב של יציאת מצרים עוד הרבה לפני החורבנות, עוד לפני הכל, עוד אין שום משמעות לתשעה באב. למה צריך לעבר את השנה, את החודש, כדי שהיום הזה של של הדרגלים ייפול על תשעה באב? מה יש בתשעה באב? הוא ייפול בעשרה באב, ואז זה דורות, עשרה באב יהיה הזמן הבעייתי. מה יש בתשעה באב? ואת רואים פה עוד פעם איזושהי תפיסה שיש לה תאריכים מעמד, לא רק בגלל מה שקרה בהם, אלא אולי לפעמים זה הפוך. יש משהו שקורה בהם בגלל, לא יודע, משהו שיש בנקודה הזאת בזמן. אוקיי? יש משהו מופשט בנקודה הזאת בזמן, שהאירועים קורים בגללו, ולא שהוא הופך להיות מיוחד בגלל שקרו בו האירועים. טוב, לא יודע. זה באמת נשמע קצת...
פורים אומרים שהמן רצה להרוג את היהודים, זה היה יום שמח כל כך, אבל הוא רוצה דווקא בפורים להרוג אותם.
אבל למה הוא היה שמח? הוא היה שמח עוד קודם, עוד לפני ההצלה מהאמן. אוקיי. כן, זה פורט ידוע של בעלי המוסר, זה שיש סגולה של הזמן, סגולה מיוחדת של כל נקודה בזמן. לא יודע, נשמע קצת ספקולטיבי, אבל מצד שני, פה אנחנו רואים באמת, לפחות בהגדרות ההלכתיות, באמת רואים איזשהו סוג כזה של התייחסות. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שיש דברים שתלויים באופן מפורש בזמן. זה דבר מאוד לא אינטואיטיבי. לא הייתי מצפה שזה יהיה. לא הייתי מצפה שמאומה בהלכה או בכלל יהיה תלוי בנקודת זמן. ההלכה אמורה להגיד לי מה לעשות בהינתן נסיבות מסוימות. רק הנסיבות מתרחשות בזמן. אם אותן נסיבות מתרחשו בזמן אחר, אז החיוב יהיה באותו זמן אחר. אבל כשאני אומר שיש דבר מסוים שתלוי בזמן, לא בנסיבות, רק הנסיבות תלויות בזמן, אז זה בעצם אומר שיש משהו בזמן עצמו שגורם כנראה, לא יודע מה, להשלכות הלכתיות כאלה אחרות. בזמן עצמו.
זה רק שבת.
מה?
זה רק שבת. ההבדל בין שבת לכל המאודים, שבת היא כאילו...
קביעה וקיים.
שהיא ממש לא תלויה בשום דבר אחר, חוץ מאשר הזמן.
לא, אז יכול להיות...
לא בשום אירוע, אבל לא...
לא, אבל גם כשאתה מדבר על הזמן, יכול להיות שהזמן הוא הזמן שאותו קובע בית דין, אז גם ביום טוב, הדברים יכולים להיות תלויים בזמן, רק מה זה הזמן? הזמן זה מה שבית דין קבע. בשבת לא בית דין קובע, זה קביעה וקיים. אבל זה עדיין... זה ציר הזמן. גם ביום טוב יכול להיות תלוי בזמן עצמו. בכלל, מה זה ציר הזמן? בסך הכל הזמן לכאורה זה רק פיקציה, מדובר על הסתובבות של מערכת אסטרונומית שאנחנו מחלקים אותה לחודשים ולימים ולשנה או לכל מיני דברים כאלה. אבל שלא, זאת אומרת הטענה זה שיש איזשהו מושג של זמן שאנחנו קובעים עליו אולי שנתות, ועוזר לנו לקבוע עליו שנתות האירועים האלה, אבל זה לא שהאירועים האלה הם הזמן, הם רק שנתות על פני ציר הזמן. אבל עכשיו מה שבעצם הדבר הזה אומר זה ש יש דברים מסוימים שהם פונקציה של הזמן ולא של אירועים אירועים שקורים בנו. זאת אומרת, אותו דבר עצמו אם היה קורה בזמן אחר, למרות שהנסיבות הן אותן נסיבות, החיוב ההלכתי נגיד לא היה חל. מצוות עשה של הזמן ברמה, אם זה היה יוצא יצטרעים בחשבן, אז לא היה נחוג בגלל פסח. זאת בעצם הטענה. או הנחס שרף והצנצנת המן, מה שהרמב״ם אומר שם, זה רבי אברהם בן הרמב״ם, יש לו תשובה ארוכה על השורש הזה, על השורש השלישי, רבי דניאל הבבלי שואל עליו, והוא עונה שם. בעצם מה שהוא אומר זה, בשפה שלי, זה שהחיובים האלה הם חד פעמיים באופן מהותי. אם היינו חוזרים לאותה סיטואציה בדיוק, הכל אותו דבר, לא היה דין לשים נחש שרף. או היה צריך עוד ציווי בשביל שיהיה דין כזה. זאת אומרת, הציווי הוא ציווי חד זמני חד פעמי במהותו. לא שהוא ציווי על נסיבות, רק הנסיבות קרו פעם אחת. זה אלטרנטיבה השנייה. זה מה שמקביל למחיית המלאק. מחיית המלאק זה ציווי על נסיבות, רק הנסיבות קרו ונגמרו. אז לכן זה לא מצווה שתלויה בזמן, אומר הרמב״ם. אז מה זה כן מצווה שתלויה בזמן? מצווה שגם אם הנסיבות יחזרו בזמן אחר, החיוב לא יהיה. זאת אומרת, החיוב תלוי באופן מפורש בזמן. לא רק בנסיבות שתלויות בזמן. אוקיי, אז בואו נחזור רגע לעניין שלנו. בעצם הטענה היא שיש איזושהי חשיבות לתהליך שהאדם עושה, לא רק בזה שהתהליך מוביל ליעד שאליו הוא מוביל. אבל להיות בעל תשובה זה חשוב לא רק בגלל שאחרי שאתה בעל תשובה אתה נהיה צדיק. ולהיות להידרדר זה רע לא רק בגלל שאחרי שאתה מידרדר אתה מגיע למצב גרוע. אלא ההידרדרות עצמה יש בה דבר בעייתי. לא רק התוצאה שבסופו של דבר אתה מגיע למצב הגרוע, ואותו דבר בהשתפרות. בהשתפרות כמו בהידרדרות. אני אביא אולי, לא הספקתי להדפיס בגלל מה. אותה תקלה. יש פה קטע של קטע מהרב קוק על השלמות וההשתלמות. אולי עוד הערה לפני שאני אומר את זה, ברמב״ם כתוב הלכות תשובה פרק ז' הלכה ד', ועל ידי אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן אלא הוא ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וחבש יצרו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו, כלומר מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם לפני שהם כובשים מצרים יותר מהם. אמרתי שהרמב״ם עצמו מביא גם את דעת רבי אבאו שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. בדרך כלל מבינים את זה כאיזשהו שכר שמגיע לך על מאמץ, כבשת את יצריך, התאמצת יותר, אז לכן אתה בעצם מגיע לך יותר שכר. אם מבינים את זה ככה, זה בעצם אומר זה לא שאתה באמת יותר צדיק, אתה צדיק באותה מידה, כי אתה הגעת למדרגה של צדיק גמור, אבל מגיע לך יותר שכר כי התאמצת. זאת אומרת, זה לא שאתה יותר צדיק בגלל זה. מה שאני אמרתי קודם זה משהו אחר. אני טענתי שאתה יותר צדיק, לא רק שמגיע לך יותר שכר. כי לדרך שאתה עשית יש מעמד בעצם השלמות שלך, שקלול השלמות שלך. לא רק שמגיע, יותר מזה, באמת להיות בעל תשובה זה יותר קשה מאשר להיות צדיק גמור? אני בכלל לא בטוח בזה. את הצדיק הגמור נאבק הרבה יותר קשה, ולכן הוא מצליח לא להיכשל כל הזמן. זה לא אומר שזה בא לו מהשרבול. הוא עובד מאוד קשה, הוא כל הזמן עובד ומצליח לא להיכשל. אז זה אומר שהוא עובד פחות מאשר הבעל תשובה, לפי הבעל תשובה חיפף כל הזמן, לא עבד קשה, עד שבאיזשהו שלב לקח את עצמו בידיים, ואז הוא התחיל לעבוד כמו צדיק גמור. אז הוא עבד מהצדיק הגמור, כמו שרבי עזר בן דודיה, כן, יש קונה עולמו בשעה אחת, רבי עזר בן דודיה עשה עבודה של שעה אחת, ועל זה בחר רבי ואמר, כן, יש קונה עולמו בשעה אחת, אני עובד כל החיים, והוא מזמן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, אתה עובד חלק קטן מאוד מהזמן את העבודה שאני עושה כל הזמן, ואתה מזומן לחיי העולם הבא. והתשובה היא שאני חושב שהכוונה היא לא למאמץ. זה לא השאלה של המאמץ. המאמץ מאמר שבעל תשובה משקיע יותר מאמץ מצדיק גמור. הנקודה היא באמת, זה גם לא רק השכר שמגיע לך, אולי זה גם יותר שכר, אבל לא זאת הנקודה. אתה באמת יותר צדיק. מי שעבר את התהליך הזה, התהליך הזה בעצמו יש לו איזושהי תרומה למידת הצדקות שלו, למעמדו הרוחני. זה לא שאלה של מאמץ שמגיע לך יותר, זה עצמו שלמות יותר גדולה. תראו את ה
שהחזיר גרושתו, יש לו עוד מצווה,
מה שלא כך פשוט, מאיפה באה המצווה הזאת שמחזיר גרושתו? יש איזה מיתוס כזה, אבל תחפש, קשה למצוא מאיפה זה מגיע.
מצווה?
אני לא, פעם קצת חיטטתי, לא מצאתי מקור ברור לעניין הזה. לעצם זה שיש פה מצווה, לא, טעם זה משהו אחר. תראו, הרב קוק, הרב קוק באורות הקודש בחלק ב' הוא אומר ככה: האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית שלה, הצמצום שבעליות רוחניות, הראיות שבניסים, כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת, שהוא היסוד הפנימי של המציאות, שיש לו גבול בתור גבולו, שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית עד עומקה היותר ירוד ועד מחשקה היותר אפל לעלייה נצחית בלא שום הפסק. זאת אומרת, הראיות והשינויים וזה שאנחנו יורדים ועולים זה מכוון, זה מכוון כדי שאנחנו נוכל לעלות. זאת אומרת, אדם מושלם לא היה יכול לעלות. כן, זה הנקודה. לכן כל המגרעות האלה לכאורה הם בעצם ההידרדרות שלנו לעומק הירוד והחשיכה האפלה יותר, הם בעצם יתרון, כי זה מאפשר לנו להיות מתקדמים, להיות משתפרים. בכל תקופה איטית מכינה כוח לתקופה יותר מהירה בעלייתה עד המהירות היותר עליונה. ינהגנו אלמות בזריזות כאילנו למת, רצו ושוב כמראה הבזק, ולעד לא תכלה תופעת ההתעלות ותוספת האור העדן והחיים ההולכים ומתבשמים ומתמלאים תמיד ערך יותר גדול ונשגב, עד שישתוו יחד צורת ההשלמה הגמורה וצורת ההשתלמות הבלתי פוסקת הבאה מסיבת החיסרון הקדום. זאת אומרת, השלמות הגמורה, הצדיק הגמור, זאת שלמות, וגם ההשתלמות, ההשתפרות ממצב גרוע, מסיבת החיסרון הקדום, היא בעצמה גם שלמות. זאת אומרת, העובדה שהיית חסר והשתפרת, זה בעצמו סוג של שלמות. לא רק שהגעת למצב השלם, אלא עצם ההתקדמות הזאת. יספיק הזכר של חסרון העבר ליתן דחיפה תמידית להשתלמות הולכת ונוספת, ותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת מתעלה על ההשלמה הגמורה, אשת חיירת בעלה וצדיקים יושבים וכו'. טוב, בכל אופן, אז פה הוא רק אומר שהתהליך ההשתלמות הוא בעצמו סוג של שלמות. זה חוזר למה שהוא אמר גם בעניה ומה שראינו גם לגבי בעל תשובה. אבל בהמשך הוא כותב ככה: מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמוס האינסופי היא כפי הגלותה לנו עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית, שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות ודריכה תדירית לתוספת ברכה. אז אם לא היה חיסרון הייתה יכולה להיות שלמות, אבל לא הייתה יכולה להיות השתלמות. השתלמות מתאפשרת רק בגלל שבעולם שלנו יש חסרונות, יש העולם שלנו הוא לא שלם. אף על פי שאין קץ לעילוי של השלמות המלאה, שאין בעילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות הבאה על ידי הופעת הקוטן הבא אל הגודל, והעבודה זו היא צורך גבוה. ואני אקרא עוד קצת ואז אני אסביר מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות. הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, הוא לא נברא אף פעם, הוא תמיד היה, ואין בדבר בכוח, כי אם הכל בפועל, הקדוש ברוך הוא הכל בפועל, הוא פשוט שלם וזהו. אם הייתה פה שלמות שהייתה רק בכוח ולא בפועל, אז הוא לא היה שלם. אצלו הכל מושלם בפועל. אבל יש שלמות של הוספת שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות. נשמע קצת פלפול, אבל האמת שזה טענה מעניינת. ואת הוא אומר שברגע שהקדוש ברוך הוא מושלם, אז הוא לא יכול להשתלם. כי להשתלם פה שזה להפוך להיות יותר שלם. הקדוש ברוך הוא לא יכול להפוך להיות יותר שלם. אבל אם ההשתלמות היא בעצמה אחת השלמויות, אז זה אומר שהשלמות מהסוג הזה חסרה אצל הקדוש ברוך הוא. ושאם הוא מושלם, אז להשתלם הוא לא יכול. שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. ולמטרה זו, שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית להתהוות, ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר ממעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו להעלייה המוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה זו, ההוויה נוצרה חסרה, כן? בתכונה זו, שעדי עד לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית. בסופו של דבר...
למה הקדוש ברוך הוא?
מה?
הקדוש ברוך הוא נוצר חסר?
לא, לא, ההוויה, העולם. נוצר... העולם בעצם נוצר, זה מה שהוא אמר למעלה, העבודה צורך גבוה, כן? ראשונים כותבים, סוד העבודה צורך גבוה. מה הכוונה? ש... הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא מושלם, הוא לא יכול להשתלם. אבל אם זה כך, אז חסרה אצלו השלמות הזאת של להיות משתלם. אז בעצם יוצא שהוא חסר. איך פותרים את הבעיה הזאת? בשביל זה הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו, כן, שאנחנו חסרים. כיוון שאנחנו חסרים, אנחנו יכולים ונדרשים להשתלם. דרך ההשתלמנו בעצם הוא משתלם, אנחנו עובדים בשבילו, זה העבודה צורך, הוא צריך אותנו בשביל להיות שלם, בלעדינו הוא לא שלם. יש פה חידוש, כן, הראשונים קוראים לזה סוד העבודה צורך גבוה, מאוד נרתעים מלדבר על זה, כי זה בעצם אומר, כן, כמו שהאריזה נביא את הפסוק, תנו עוז לאלוהים, אז תנו עוז לאלוהים, אנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא. איך? יש דברים שאנחנו יכולים לעשות והוא לא יכול. הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה, כי הוא מושלם, הוא לא יכול להשתלם. אז הוא ברא עולם או יצורים חסרים, והוא דורש מהם להשתלם, כי דרך זה בעצם הוא משתלם. זאת הטענה, וזה מה שהוא קורא פה, העבודה צורך גבוה. במובן מסוים, כאילו, הקדוש ברוך הוא צריך אותם. על זה יש נקודה מאוד מעניינת. יש בספר יונה, לקראת הסוף שם, עם הקיקיון, הסיפור עם הקיקיון, אז כאן הוא עומד שם ליד נינווה שם בשמש הקופחת, והקדוש ברוך הוא מצמיח לו קיקיון, ואז מגיעה תולעת ויבשת את הקיקיון, ויונה שואל את נפשו למות, ואז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, היטב חרה לך על הקיקיון? אומר לו, היטב חרה לי עד מוות. ואז הוא אומר, אתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה של אנשים ובהמה רבה וכל העניינים האלה. מן איזשהו קל וחומר, אתה לא גידלת את הקיקיון, אתה חס עליו בצורה כזאת. מה אתה, אתה לא מבין שאני שחס על נינווה עיר גדולה מלאה אנשים, זה לא סתם איזשהו קיקיון שסתם צמח לך מאליו. זה קל וחומר מופרך כמובן, נכון? קל וחומר הזה הוא משונה. למה? כי קודם כל הקדוש ברוך הוא עמל על נינווה, ברא אותם בדיבור כמו שברא את כל העולם, אבל מעבר לזה, הרי יונה לא חס על הקיקיון, כמו זה הגששים, הוא חס על עצמו. הגששים שואלים, כן, אם הדייג אוהב דגים, אז למה הוא דג אותם אם הוא אוהב אותם? זאת אומרת, יונה לא חס על הקיקיון, הוא חס על עצמו, היה לו חם, הקיקיון נפן לו צל. אז מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? אתה חסת על הקיקיון ואני לא חוס על נינווה. אז אמרתי לחבר'ה פעם בירוחם שאפשר לתת לזה שני סוגי תשובות. תשובה אחת זה שאנחנו בעצם מסתכלים על זה עם הראש הקרימינלי שלנו. מי אמר שיונה לא חס על הקיקיון? עובדה שהוא היה צריך את הקיקיון, זה נכון. אבל האם זה אומר שבגלל זה הוא ביקש על הקיקיון? אולי הוא היה צריך את הקיקיון, וחוץ מזה הוא חס עליו. אנחנו תמיד תולים, אנחנו אומרים, אפרופו, זה ממש עניין עד היום, ברגע שיש למישהו אינטרס, אנחנו מניחים שהוא פעל על פי האינטרס, אבל העובדה שיש למישהו אינטרס לא אומרת שהוא פעל על פי, זה שני דברים שונים. יכול להיות שיונה היה כזה צדיק, שלמרות שהוא רצה את הקיקיון והוא עזר לו, עדיין הוא באמת חס עליו. לכן מי אמר שיונה לא חס על הקיקיון? זה לקח אחד שלא תמיד צריך להסתכל במבט אינטרסנטי, גם אם יש אינטרסים. כן, זה כמו שהפתגם החביב עליי, שזה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך. לפעמים גם רודפים אחריך למרות שאתה פרנואיד. וההסתכלות ההפוכה זה הסתכלות דווקא על הצד של הקדוש ברוך הוא בקל וחומר הזאת, במשוואה הזאת. אנחנו מניחים שיונה היה צריך את הקיקיון, לא שהוא חס על הקיקיון. ולכן אני אומר, אז מה הקל וחומר לקדוש ברוך הוא שהוא חס על נינווה? התשובה היא שגם הקדוש ברוך הוא צריך את נינווה, בדיוק כמו שיונה היה צריך את הקיקיון. זה כן קל וחומר טוב. בדיוק, אתה צריך את הקיקיון בשבילך, והקדוש ברוך הוא, כל העולם צריך את נינווה. למה הוא צריך את נינווה? גם שהקדוש ברוך הוא, גם שהפוקום כותב כאן. הוא צריך את נינווה כדי שיעשו תשובה, לכן הוא שולח את יונה אליהם. מה הכוונה לעשות תשובה? כי הם היו במצב חסר, והם היו צריכים לתקן את עצמם, וזה הרי מה שהם עשו בסוף באמת, נכון? ובשביל זה כל העולם נברא. זאת כל העולם נברא כדי שיהיה פה איזשהו יצור חסר שיכול להשתלם, ואז הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את היכולת של הקדוש ברוך הוא להשתלם. אוקיי? וזה בעצם אומר שדרכנו הקדוש ברוך הוא מקבל את השלמות האחרונה שהייתה חסרה לו בלעדינו, וזה היכולת להשתלם. אבל זה בדיוק ביטוי למה שאמרתי קודם. כי אם ההשתלמות, כל הערך שלה היה רק בזה שהיא מביאה למצב השלם, אז הקדוש ברוך הוא לא צריך, זה הוא כבר במצב השלם. ואת ההנחה של הרב קוקי, ועוד פעם, כמו שהוא אמר בברכות, כמו שראינו בכל המקומות האחרים, ההנחה שלו היא שההשתלמות, הערך שלה הוא לא רק בזה שבסופו של דבר באמצעותה אנחנו מגיעים לשלמות, אלא יש ערך בפעולת ההשתלמות עצמה, ויותר מזה אני אגיד. יכול להיות שבכלל הגדרת מצב השלמות נוצרה כדי שאנחנו נוכל להיות משתלמים. זאת אומרת, זה ממש הופך את האמצעי למטרה ואת המטרה לאמצעי. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נבראנו, אנחנו נבראנו כדי להשתלם, לא כדי להיות שלמים. אז מי פה המטרה ומי האמצעי? האם ההשתלמות היא אמצעי כדי להגיע למצב שבו אני שלם? או שהפוך? מוגדר מצב של שלמות יותר ושלמות פחות כדי שאני אוכל להשתלם. המטרה היא בסופו של דבר התהליך. יש הלשם כותב היום אני בענייני הרב קוק והלשם, זה קצת לא הסגנון הרגיל. הלשם כותב בתחילת הפירוש לעץ חיים, אז הוא כותב שם שהרי בהתחלה האריזה מביא שתי חקירות בתחילת העץ חיים, והוא מסביר שם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי ששמותיו יוכלו להתגלות, שככה זה מתחיל שם בעץ חיים, ששמותיו יוכלו להתגלות. אני חושב שבתרגום למה שהרב קוק כותב פה, הכוונה היא לזה, זאת אומרת היכולת שלו להשתלם תתגלה דרכנו, ואנחנו, ההשתלמות שלנו בעצם מגלה את השלמות, את השלמות שלו. והלשם, כשהוא מצטט את הלשון של האריזה, אז הוא שם לב שבהתחלה הוא אומר שהוא מדבר על הסיבה של בריאת העולמות, ואז הוא שואל מה הסיבה לבריאת העולמות, זאת החקירה, והתשובה זה כדי ששמותיו יוכלו להתגלות. זאת אומרת, הוא אומר בעצם התשובה היא תכלית, לא סיבה. אתה חיפשת סיבה וכתשובה נתת תכלית, כי המושגים של סיבה ותכלית הרבה פעמים מתהפכים. זאת אומרת, דברים מסוימים שאנחנו חושבים שהם תכלית של משהו, בסופו של דבר הם בעצם האמצעי, שההגעה אל התכלית הוא בעצם הדבר הנכון. עכשיו, מי זאת הסיבה ומי זה המסובב? זאת אומרת, זה תלוי בהסתכלות. זאת אומרת, נגיד מבחינתנו המטרה היא להיות שלמים, לא להשתלם, זה ברור. זה, לא הזכרתי את זה קודם, יש איזה פירוש חסידי להכתב ואשוב, אומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אין סוכים בידו לעשות תשובה. אז החסידים מסבירים למה, אם חסידים אני בכלל אני מדרדר, למה החסידים אומרים שכתב, מה הווה המינה הזאת של הכתב ואשוב? הכתב ואשוב הכוונה כדי שאני אהיה בעל תשובה, שיהיה לי את השלמות של הבעל תשובה, כי בעל תשובה עדיף מצדיק גמור. אז אותו אחד שרוצה להיות צדיק גמור, הוא יחטא כדי לעשות תשובה ולהגיע למדרגה יותר גבוהה. זה האהבה אמינה. אז הוא אומר לך, תראה, לא ראוי לך לעשות את זה. אסור להתנהג כך, למרות שהרעיון הוא רעיון נכון. אבל אסור להתנהג כך, לא מספיקים בידך לעשות תשובה. דע לך שזה לא ילך. זאת אומרת, אל תעשה את זה. מה זה אומר בעצם? מה שזה אומר בעצם, שאנחנו כבני אדם לא אמורים להסתכל ככה. אנחנו כבני אדם אמורים לדאוג לזה שהם משלמים, ושנהיה משתלמים. אין עניין שאנחנו נחטא כדי שאחרי זה נוכל להשתלם. אבל השאלה התיאולוגית למה נבראנו, ומנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, שם ההסתכלות יכול להיות הפוכה לגמרי. שם ההסתכלות היא שההשתלמות זה המטרה, והשלמות זה בסך הכל אמצעי. אז לכן היחס מה האמצעי ומה המטרה או מה הסיבה ומה התכלית זה פונקציה של נקודת המבט. מנקודת המבט שלנו המטרה היא להיות שלם, והאמצעי זה לעשות פעולה של השתלמות. מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם העולם הזה של הדרישות לשלמות והכל, כיוון שכל העולם הזה הוא אמצעי כדי שאנחנו נוכל להשתלם. שמוגדר אצלנו התהליך הזה, מוגדר אצלנו התהליך הזה של ההשתלמות. עכשיו, יש נקודה אבל צריך להשלים בעניין הזה. כי באיזה מובן העובדה שאנחנו נבראנו חסרים ואנחנו משתלמים, זה הופך את הקדוש ברוך הוא לשלם יותר. אז אנחנו שלמים. לנו יש את השלמות הזאת. למה זה עוזר לו? למה זה הופך גם אותו להיות ניחן בתכונת ההשתלמות? הוא לא ניחן בתכונת, אנחנו ניחנו בתכונת ההשתלמות. למה לברור יצורים חסרים שמשתלמים משלים אותו? באיזה מובן? אז כאן יש נקודה נוספת גם כן קשורה לסוגיה הזאת, וזה אולי אני רק אתחיל את זה כאן. מכירים את הפרדוקס של החץ במעופו של זנון, אחד הפרדוקסים של זנון. זנון ירער על מושג התנועה, ואחד האירורים זה פרדוקס החץ במעופו. מה הכוונה? צוח אחד זה שאם אנחנו מסתכלים על חץ שאף, אז בכל רגע הוא נמצא או עומד במקום אחר. רגע הזה הוא עומד פה, אחרי רגע הוא עומד פה, אחרי רגע הוא עומד פה, ואז זנון שואל, אז מתי הוא עובר בין המקומות? בכל רגע הוא עומד במקום אחר, אז מתי הוא עובר? ולכן בעצם הוא טוען, אין תנועה, או לא יודע אפילו מה זה נקרא אין תנועה, אני לא מבין את המשפט הזה אפילו, לא משנה, הפ, הפרדוקסים הם פרדוקסים חביבים. מה המסקנה? הפרדוקסים האלה אין לי מושג. לא, לא מבין מה הוא רוצה. אבל העלאת הפרדוקסים היא דבר מעניין, כמו אכילס והצב, לא משנה, כל הפרדוקסים שלו באים להערר על מושג התנועה. כן, הפוך מהקליטוס, שאומר שהכל זורם, אדם לא נכנס לתוך אותו נהר פעמיים. אז אתה לא נכנס לתוך אותו נהר פעמיים, כי הנהר של עכשיו זה לא הנהר שהיה פה רגע קודם. איפה הוא לא צודק? הנהר זה לא... זה לא המצב העכשווי, זה אותו נקודה שאנחנו מדברים כאן. הנהר זה התהליך של הזרימה, זה הנהר. הנהר זה פונקציה של כל הזמן. בכל אופן, אז הפרדוקס של החץ ומעופו בעצם תוהה מתי החץ משנה את מיקומו, באיזה נקודת זמן. בדרך כלל כשמטפלים בסוגיה הזאת, אז מדברים במונחים של אינפי. זאת אומרת שאתה בעצם לא יכול לדבר על נקודת זמן, אתה צריך לדבר על קטע זמן. קטן כרצונך, אבל זמן מורכב מקטעונים קטנים ולא מנקודות. כן, רצף, נגיד, ציר המספרים, ציר רציף לא יכול להיבנות על ידי נקודות בדידות שאתה מצופף אותם אחד ביד השני. כן, זה לא, יש אותה, את תכונת הרצף. תכונת הרצף היא מעבר לזה שיש פה הרבה נקודות. זאת אומרת, זה משהו אחר. וגם לכן הרצף מעביר אותנו ממימד 0 למימד 1. אומרת, אם זה אוסף של נקודות, אז כל נקודה היא מימד 0. זה לא רק שהאורך 0, גם מימד 0. לעומת זאת, בקטע או בציר, אז המימד הוא 1, גם אם ניקח אינפיניטסימל שאורכו שואף ל-0, אבל מימדו הוא תמיד 1. מדובר על קטע, לא על נקודה. אבל זה, התחושה שלי תמיד הייתה שזה לא פותר את הבעיה, זה רק מחביא אותה מאחורי האינפי. עכשיו אני שאלה על האינפי, אז מתי קורה השינוי באינפי? זאת אומרת, הרי יש נקודות על פני הקטע הזה, הקטע הזה כן מורכב מנקודות נקודות. אז בכל נקודה של זמן, התהליך נמצא בסיטואציה אחרת. אז מתי יש את הדינמיקה? מתי דברים משתנים? האינפי רק מתאר את התהליך הזה באיזושהי צורה קונסיסטנטית, אני מקווה לפחות שהיא קונסיסטנטית. אבל הוא לא פותר שום בעיה פילוסופית, הוא נותן לנו תיאור בשפה אחרת על אותו דבר. זה לא תשובה לשום בעיה פילוסופית. אני חושב שהתשובה לא צריכה בכלל להגיע לאינפי, אני חושב שהשימוש ביותר פה. זאת אומרת, השאלה יסודה בטעות מושגית בכלל, לא טעות מתמטית. לא נכון לומר שהחץ בכל רגע עומד במקום אחר. החץ בכל רגע נמצא במקום אחר. זה לא אותו דבר. להימצא במקום ולעמוד במקום זה לא אותו דבר. מה ההבדל? להימצא במקום זה שזה יהיה המיקום שלי. לעמוד במקום פירושו שזה המיקום שלי ומהירותי אפס. אני עומד. בסדר? למה אנשים לא מבחינים, כולל זנון ועד היום, כולל שנזקקים לאינפי, לא מבחינים בין שתי האמירות האלה? כי התחושה של אנשים זה שאין דבר כזה מהירות בנקודת זמן. מהירות אפס במקרה הזה. אם אני עומד, אז אני עומד בנקודת הזמן הזאת, במקום הזה, פירושו שאני במקום הזה, ומהירותי אפס. אבל מהירות היא לא בנקודת זמן, מהירות היא תמיד על קטע. היא לא בנקודה. אוקיי? אני חושב שזה לא נכון. זה טעות. זה טעות שנובעת מההגדרה שאנחנו נותנים, הגדרה מתמטית שאנחנו נותנים למהירות. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מגדירים מהירות, אנחנו מגדירים את זה כמרחק חלקי זמן. ואם המהירות היא לא קבועה, אנחנו צריכים להגדיל את הרזולוציה. זאת אומרת, להסתכל על נקודות מאוד מאוד קרובות.
נקטעים, לא?
כן, נקטעים מאוד מאוד
קרובות. נגזרת מאוד מאוד בזמן.
כן, בדיוק, הנגזרת, מה שקוראים נגזרת. אתה לוקח שתי נקודות מאוד מאוד קרובות, אתה מסתכל מה הפער במרחק, מה הפער בזמן, וחלק את הפער הזה וזה. כאשר תיקח את הנקודות להיות קרובות כרצונך, הגבול הזה נקרא מהירות. אבל זה תמיד מדבר על קטע, הקטע קטן כרצוני, זה יחס בין קטעים. בסימון של לייבניץ, אתם מכירים את האבסורד הזה שהסימון של לייבניץ אומץ על ידי פיזיקאים, והסימון של ניוטון אומץ על ידי מתמטיקאים. למרות שלייבניץ היה מתמטיקאי וניוטון היה פיזיקאי. הם שניהם הרי גילו את האינפי במקביל. אז הסימון הוא dy ל-dx או dx ל-dt. זאת אומרת, יש איזשהו קטע מרחק חלקי קטע זמן. ולכן נוצרת אתם איזושהי תחושה שמהירות זה משהו שמוגדר על פני קטע, לא בנקודה. אבל זה לא נכון. זה רק צורת החישוב של המהירות. הרי התוצאה, אחרי שאנחנו גוזרים, נגיד שיש איזושהי פונקציה של מקום. נגיד x שווה t בריבוע. שלושה t בריבוע. אוקיי? אז מה המהירות בכל נקודת זמן? שישה T. גוזרים את הפונקציה, אז תן לי את T, אני אגיד לך מה המהירות. תן לי נקודה. נקודת זמן, אני אגיד לך מה המהירות באותה נקודה. בנקודת זמן אחרת, המהירות תהיה שונה. לא משנה כמה קרובה הנקודה תהיה לנקודה הקודמת, המהירות תהיה שונה. ואת יש מהירות בנקודת זמן. החישוב שאותו אנחנו עושים, הוא חישוב שמסתכל על קטע סביב הנקודה, ולוקח את הקטע הזה להיות קטן קטן כרצוננו. ולכן יש לנו איזושהי תחושה שגויה בעיניי, שמהירות זה מושג שחי רק על פני קטעי זמן, ולא קיים, לא מוגדר בנקודת זמן, אבל זה לא נכון. מהירות מוגדרת בנקודת זמן. כדי לחשב את זה, אנחנו צריכים להתפרס לקטע שסביב הנקודה ולהתנצם לקטע קצר מאוד, קצר כרצוננו, סביב הנקודה. אבל התוצאה בסופו של דבר זה מהירות בנקודת זמן, ובכל נקודה יש מהירות אחרת. מה הדבר הזה בעצם אומר? שמהירות יש לה שתי פנים בשפה שלנו. מהירות זה שינוי מקום, אבל שינוי מקום כמובן זה רק על קטע של זמן, אי אפשר לשנות מקום בנקודת זמן. נכון? אז מה זה מהירות בנקודת זמן? זה פוטנציאל לשינוי מקום. אז המהירות היא גוף שיש לו מהירות, זה גוף שאם תחכה קצת תראה שהוא משנה מקום. נכון? אז אנשים מזהים את המהירות עם שינוי המקום, אבל זה לא נכון. המהירות זה הפוטנציאל לשנות את המקום. שינוי המקום זאת אינדיקציה לזה שלגוף יש מהירות. זה לא פירוש המושג מהירות. זאת השלכה של העובדה שיש לו מושג מהירות. בסדר? זאת המהירות זה לא שינוי מקום. המהירות זה פוטנציאל לשינוי מקום. עכשיו, הפוטנציאל לשינוי מקום קיים בגוף בכל נקודה זמן. הפוטנציאל הזה יוצא מן הכוח אל הפועל באופן שהגוף משקום בפועל רק על פני קטע של זמן. כי אי אפשר להיות בשתי נקודות מקום באותה נקודת זמן. זה לא יכול להיות. אגב, זה לא יכול להיות, לא בגלל שהמהירות היא אינסופית, כמו שאנשים חושבים. זה סתירה לוגית. זאת אומרת, בקטע זמן קצר, כרצוננו, המעבר מפה לשם יכול להיות שהוא יצטרך, אם המרחק, נגיד, הוא סנטימטר, והזמן שלוקח לעבור אותו הוא אפסילון, הוא קטן מאוד, אז יכול שאני אתקל במגבלות פיזיקליות. זאת אומרת, אני אצטרך מהירויות מאוד מאוד גבוהות, ומעבר למהירות האור אין מהירויות כאלה בפיזיקה. אוקיי? אז זאת בעיה בפיזיקה. זאת לא בעיה של הגדרה. היה יכול להיות גם אחר. זאת בעיה בפיזיקה. אבל אם מדבר על נקודת זמן, לא על קטע זמן קטן כרצוננו, להיות גוף נקודתי שימצא בקטע שלם של מרחב בנקודת זמן אחת, זו סתירה לוגית, זו לא מגבלה פיזיקלית. זה לא יכול להיות. אוקיי? לכן מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שאם מהירות מוגדרת בנקודת זמן, פירוש הדבר שמהירות היא לא שינוי מקום. היא פוטנציאל לשינוי מקום. אוקיי? אני אומר שלגוף יש מהירות, פירושו שיש לו פוטנציאל לשינוי מקום. וברגע שיש לו פוטנציאל לשינוי מקום, אז מה שיקרה בפועל זה שהוא ישנה את המקום שלו. אוקיי? אני טיפה ממשיך. בסדר, זה רק אני אגמור את זה, גם התחלתי קצת מאוחר, אז בסדר? טיפה. למה, כלפי מה הדברים אמורים? אני רק אסגור את המעגל כדי שלא נעצור באמצע. אני חוזר לקדוש ברוך הוא עם השלמות וההשתלמות. את הטענה זה שזה נכון לא רק למהירות, זה נכון לכל תהליך דינמי. תהליך שמשתנה. תהליך שמשתנה, אפשר לתאר אותו כפונקציה של הזמן, לפונקציה הזאת יש נגזרת. הנגזרת הזאת מתארת מה הפוטנציאל של הפונקציה הזאת. נגיד, מפעל מגדיל את הרווחים עם הזמן. אוקיי? אני יכול לתאר את הרווחים של המפעל כפונקציה של הזמן. אני תמיד יכול להגדיר מושג שהוא נקרא פוטנציאל הרווחיות. מה זה? איזה מיה נגזרת של פונקציית הרווחים לפי הזמן. נכון? כי אם...
עם מהירות גידול הרווחים.
בדיוק. אם למפעל יש פוטנציאל כזה, אז אם נחכה קצת זמן, אנחנו נראה שהרווחים יגדלו. זאת אומרת אבל הפוטנציאל הזה יכול להיות קיים בנקודת זמן. אני אסתכל על המפעל נקודה אחת של זמן, ואני אראה, נגיד שהייתי יכול, אני לא בטחול, אבל עקרונית, אני יכול לראות שיש לו פוטנציאל לגידול רווחים. אני לא אראה את הגידול. אני אראה שיש לו פוטנציאל לגידול. ואז אם אני אחכה עוד רגע, אני אראה גם גידול. עכשיו, אם נחזור לקדוש ברוך הוא, אני חושב שאיך אנחנו, זה שאנחנו משתלמים, איך זה בעצם נותן לו את השלמות שחסרה לו. שהאריז"ל כתב בתחילת העץ חיים, אמרתי שהוא מוציא לפועל את שמותיו, לכן הוא ברא אותנו, ברא את העולם. מה הכוונה? את פוטנציאל ההשתלמות יש גם אצלו. הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתלם, הוא לא יכול להפוך להיות יותר שלם, כי הוא כבר מושלם. נכון? אז את השינוי המקום או שינוי המצב לא יכול להיות אצלו. אבל הפוטנציאל לשינוי מצב אין שום בעיה, יכול להיות גם אצלו. נכון? רק הפוטנציאל הזה לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל. כי איך הוא יהפוך להיות יותר שלם אם הוא כבר מושלם? אז מה הוא עושה? הוא מוציא את הדבר הזה מן הכוח אל הפועל דרכנו. ואת היכול, הפוטנציאל שלו להשתלם, בשביל שהוא יוכל לצאת מן הכוח אל הפועל, הוא בורא עולם או יצורים שיש בהם חיסרון, והיכולת שלהם להשתלם זה בעצם היציאה מן הכוח אל הפועל של הפוטנציאל שלו. ולכן, למעשה, אם אני שואלת אם הקדוש ברוך הוא מושלם, הוא מושלם. למה? כי המושלמות זה לא שינוי המצב. המושלמות זה הפוטנציאל לשינוי המצב. הרי הבעל תשובה, למה הוא יותר טוב מהצדיק? לא כי הוא יותר צדיק, יש לו פוטנציאל להיות צדיק. נכון? אם תחכה עם הבעל תשובה קצת, תראה שהוא נהיה יותר צדיק. אבל השלמות שלו היא לא זה שהוא נהיה יותר צדיק. השלמות שלו היא זה שיש לו פוטנציאל שאפשר לראות את זה על ידי זה שהוא נהיה יותר צדיק. בסדר? זה רק אינדיקציה, זה רק סימן, זה לא הדבר עצמו. אוקיי? גם אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. את הקדוש ברוך הוא בעצם יש לו את הפוטנציאל של ההשתלמות. רק את הפוטנציאל הזה הוא לא יכול להוציא אל הפועל בעצמו. בשביל זה הוא ברא את המציאות. זה מה שטוען הרב קוק. ולכן העבודה צורך גבוה. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים זה בעצם הוצאה מן הכוח אל הפועל של אחת השלמויות של הקדוש ברוך. הוא לא יכול להוציא את זה מן הכוח אל הפועל כי הוא מושלם. אבל את השלמות הזאת היא קיימת בו, לא רק בנו. אני שאלתי אם השלמות הזאת קיימת בנו, מה זה עוזר להשלים אותו? התשובה היא שהשלמות הזאת בנו זה הביטוי המעשי של הפוטנציאל שנמצא אצלו. זאת הטענה של הרב קוק, אני חושב. ולכן בעצם זה באמת משלים אותו. אני אביא רק דוגמה שבזה אני אסיים. תחשבו על מצב שבו אני לוקח איזשהו כדור וזורק אותו אל הקיר. בסדר? הכדור הזה יש לו, נגיד, במהירות קבועה. אוקיי? אז הכדור הזה נע במהירות קבועה, פוגע בקיר וחוזר. נגיד, התנגשות אלסטית. בסדר? הוא פוגע בקיר והוא חוזר. בסדר? מה המהירות שלו ברגע הפגיעה בקיר? אז כן, כל פיזיקאים יגידו לכם שזה אפס, נכון? פיזיקאים יגידו לכם שזה אפס, למה? כי פיזיקאים כשהם מסתכלים על המהירות, הם מסתכלים על המהירות כ-dx ל-dt. הם מסתכלים על שינוי המקום על פני הזמן. וזה נכון, שינוי המקום פה הוא אפס, הוא לא משנה את המקום. אבל זה ברור שזה לא אפס במובן שאני הגדרתי עכשיו. יש לו הרי פוטנציאל לשינוי מקום. אם המהירות הייתה אפס במהירות של הפוטנציאל, אז הוא היה נשאר צמוד לקיר ולא זז יותר. את העובדה שאחרי זה הוא משנה מקום אומרת שגם ברגע שהוא היה צמוד לקיר היה לו פוטנציאל לשינוי מקום. אלא מה? הפוטנציאל הזה לא מצליח לצאת מן הכוח אל הפועל כי הקיר עוצר אותו. אז מה קורה? זה יוצא אחרת אל הפועל. איך? או על ידי חזרה אחורה של הכדור, או חום אם ההתנגשות היא פלסטית ולא אלסטית. אז זה חום או לא משנה, זה יוצא בצורה אחרת. זאת אומרת, הרבה פעמים הפוטנציאל, כיוון שהוא לא יכול לצאת אל הפועל באופן הרגיל אצלי, אז הוא יצא באיזושהי צורה אחרת. בסדר? זה משל למה שאני דיברתי קודם. אז לקדוש ברוך הוא יש פוטנציאל השתלמות. הפוטנציאל הזה אצלו לא יכול לתת מהכוח לפועל. יש כאילו קיר. אתה לא נותן לזה לצאת. זה לא קיר חיצוני, זה קיר פנימי. אז הוא לא יכול להשתלם כי הוא כבר מושלם. איך הפוטנציאל הזה יצא מן הכוח לפועל? זה כמעט, נגיד, לפי המשל הזה, נראה איכשהו שיש איזשהו הכרח לברוא אותנו, זה אפילו לא תלוי בו. הפוטנציאל הזה צריך לצאת איכשהו מן הכוח אל הפועל. איך הוא יוצא? על ידי זה שנוצרים יצורים חסרים שיכולים להוציא אותו מן הכוח אל הפועל ולהשתלם.
מה הרווחנו בזה? איך ההפועל שלנו קשורה לפוטנציאל שלו?
אז אני אומר, הפוטנציאל שלו יוצא אל הפועל דרכנו, כמו שהמהירות יוצאת אל הפועל, לא בשינוי, זה פוטנציאל לשינוי מקום, המהירות. אבל כשהיא לא יכולה לצאת על הפועל בצורה של מהירות, אז היא יוצאת מהכוח על הפועל בצורה של חום. בצורה אחרת לגמרי. כן, אז נכון, זה לא יכול, הפוטנציאל הזה שהוא מחפש זה לצאת החוצה מהכוח על הפועל. הוא יוצא דרכנו. זה הנקודה. טוב.